האימפריה המצרית עומדת במרכז הפרשה. האימפריה המצרית עומדת במרכז ההפטרה. נכון הוא שיש הבדלים גדולים בתקופות, וממילא גם ברקע ובמשמעויות, אבל כעיקרון השיתוף הוא בולט, ועד רבה, אולי זה גופה רצו להבליט לנו, קובע ההפטרה על הגלגולים של המדינה השכנה מדרום, עם כל המשמעויות שיש לדבר הזה. אלא שעיון עמוק בצדדים כאילו אפילו הטכניים של ההפטרה יעמיד אותנו על יסוד אמונה עמוק מאוד, שהוא מבצבץ בין הדברים, וגם זה משותף לשניים. זאת אומרת, פרשת היחסים בין משה כמייצג אמונת הייחוד לבין מצרים, הוא על רקע גדול שזה אומר לא ידעתי את השם, וזה אומר חכה חכה עוד נלמד אותך. ובמרחק של מאות רבות של שנים שוב רוצים ללמד אותנו לקח מתוך היסודות ההיסטוריים האלה, ואגב הדיון הזה התבררו לנו כמה וכמה סתומות במקרא. אחד הדברים הסתומים במקרא באופן רצוף, שנשמע לנו מאוד פשטני, זה שלחלק גדול מן הנבואות, ברוב המקרים של התנך, אין תאריכים. יש נניח תאריכים בראש הספר, גם זה לא בכל הספרים. אנחנו מתפתלים כל כך הרבה, גם בפשט וגם בעקבות חז"ל, מתי חי חבקוק. הדיון על יונה, רק בספר יונה, הוא לא פשוט מסביב לתאריכים מתי זה התרחש. וכי יוצא בזה בנחום, ושלא לדבר על נניח מלאכי, אמנם בתקופה יותר מאוחרת. בעיית התאריכים של הנבואות היא בעיה גדולה. והיינו חוסכים לעצמנו הרבה עיונים והרבה פלפולים אם לכל הנבואות, או על כל פנים למרביתם, היו כותרות. מתי נבואה זו נאמרה, מתי נבואה זו נאמרה. ואז זה היה לנו הרבה יותר פשוט, היינו מכירים אם מתוך הספר עצמו ואם ממקורות אחרים במקרא ואולי גם ממקורות חיצוניים, היינו יודעים בערך מתי הדבר הזה יתרחש, ואז היינו הולכים יותר על בטוח. אז סתום אחד טוטלי, רצוף לאורך כל הדרך, זה הסתום התאריכי. אלא שהוא לא סתום לחלוטין. ישנה איזו תופעה שהיא עצמה סתומה. טוב, החליטו משום מה לא לכתוב תאריכים לרוב הנבואות. ואפשר גם לומר סברה טובה בנושא הזה. כי נבואה שיש עליה חותם תאריכי, כאילו לכתחילה אתה מגביל אותה לתקופה מסוימת. והיסוד הבולט ביותר, זוהי העובדה שאין זמן קבוע ותאריך מדויק למתן תורה. וכמובן, כמובן, שמתן תורה זה ערך שאיננו תלוי בזמן. כי אם נבואה נאמרת באופן קונקרטי בזמן מסוים, אתה יכול להגיד, היא יפה לשעתה. יפה לשעה מקבילה לשעה הזאת. אבל כיוון שאין תאריכים, אז היא אוניברסלית, היא כללית, היא מקיפה וכו'. זה אולי מבחינת המסר, אבל מבחינת הבנת הטקסט אתה עומד חסר עונים ואתה לא יודע מה קורה. בסדר. מה שמכביד על העניין זה שיש מקומות שבהם כן יש תאריכים. למשל, ככל שאנחנו הולכים ומתקדמים יותר לקראת חתימת הנבואה, כך תאריכים מגיעים בצורה יותר שוטפת. בירמיהו יש מספר לא מבוטל של נבואות שיש עליהם חותם תאריכי. המחי, אנחנו הולכים על קרקע פתוחה. לא שייר בכלל שנדון מתי זה נאמר, זה כתוב. יחזקאל זה יותר עקבי. בחגי ובזכריה זה מגיע לשיאים גדולים מאוד. אז אתה כבר מרגיש. לקראת סוף בית ראשון ותחילת בית שני. מלאכי, שהוא האחרון שבשלושה, שם בכלל אין תאריכים, ואנחנו באמת מגששים באפלה. אז זוהי הרי תופעה. בסדר? איך שלא נסביר אותה, היא קיימת. אלא, שאם אנחנו לצורך הדיון שלנו, מבודדים את יחזקאל, ואומרים שכאמור, באותה סוגיה סתומה, של תאריכים בנבואות בכלל. יש לי יחזקאל ייחוד שהוא היותר עקבי והיותר שיטתי והיותר משופע בתאריכים יותר מכל הנביאים אחרים. בסדר? אז אם הכוונה לתאריכים בשביל להכניס סדר בראש, אז אנחנו לא מצפים שדווקא התאריכים הללו יבלגנו לנו את הכל ויכניסו אי סדר. וההפטרה שלפנינו מעוררת בעיה בצורה מאוד נמרצת. נראה. היא מתחילה בפרק חפתת בשנה העשירית. בעשירי ב-12 לחודש. אז מדברים איתנו ב-י"ב בטבת. בסדר? יופי. כבר יודעים. השנה העשירית, כבר בראש יחזקאל, כפי שמיד נראה, מדברים על הגולה. הגולה שיחזקאל ירד אליה היא הגולה של יהויכין. היא הגולה שגם מונים לה או מאזכרים אותה במגילת אסתר. כיוון שיהויכין הוגלה לבבל ומיד ישב על כיסא בית דוד בירושלים צדקיהו, אז שני המניינים הללו חופפים זה לזה. ימי צדקיהו בירושלים וימי יהויכין בבבל. כיוון שצדקיהו מלך 11 שנה, ובשנה 11 בא נבוכדנצר וכבש את ירושלים, נתבטלה מלכות בית דוד, אז 11 לצדקיהו זה 11 ליהויכין. היינו שיהויכין המשיך עוד שנים רבות רבות אחרי שצדקיהו נהרג ואחרי שחרב המקדש ואחרי שבטלה מלכות יהודה בארץ ישראל, המשיך יהויכין לחיות בבבל ועד רבה מעמדו יתחזק וכו' וכו'. ואנחנו יכולים איפה למנות ב-11 שנים הראשונות מקביל, ואילו אחר כך רק יהויכין כשביהודה יש חורבן. אנחנו עומדים איפה בפרק חפתת בשנה העשירית, בעשירי ב-12 יום, ב-12 לחודש. היה דבר השם, שים פניך אל פרעה מלך מצרים וכו' וכו'. בהמשך אותו הפרק, אחרי שבאים דברים על פרעה ועל גאוותו האלילית וכו' וכו' וכו', כתוב בפסוק י"ז, ויהי ב-27 שנה בראשון באחד לחודש היה דבר השם אליי לאמור. פער של 17 שנה, לפי הפשט. יותר מזה, כפי שמיד נראה, זהו התאריך האחרון שנזכר בספר יחזקאל. אנחנו היינו מצפים שהתאריך הזה יופיע. אם כבר יש תאריכים, וכפי שנראה, ברוב המכריע של המקרים זה הולך בסדר עקבי, מה קרה פה קפיצה כזאת? נכון הוא שיש איזה מין מכנה משותף, ככה נראה על פני השטח. כאן מדברים על גאוות פרעה, ואחר מכאן יש עוד נבואות וכו', והוא עניין אמר לי יורי ואני עשיתי. עכשיו מדברים על נבוכדנצר מלך בבל, שהביא את חילו עבודה גדולה אל צור, ואז מסופר בפסוק יוטט, לכן כה אמר השם אלוקים, הנני נותן לנבוכדנצר מלך בבל את ארץ מצרים, ונשא המונה ושלל שללה ובזז ביזה, והייתה שכר לפעולתו וכו'. זאת אומרת, מדברים על כיבושה של מצרים על ידי נמוכת נצר. וצר להבין שזה היה מאורע מיוחד במינו. בלשון ימינו היינו אומרים, חיילים רוסים בוושינגטון, זה בערך המצב. זאת אומרת, זאת המהומה, וזה הקטסטרופה הגדולה, וזה הפחד האדיר שיכול היה לקרות אם אכן זה כך יקרה. יותר מזה, לפי לוח הזמנים הזה, פסוק כ"א הוא המילים האחרונות ששמע יחזקאל בנבואה. ביום ההוא, אותו יום שבו נבוכדנצר יכבוש את מצרים, אצמיח קרן לבית ישראל, ולך אתן פתחון פה בתוכם, ידעו כי אני השם. כאן מסתיימת נבואתו של יחזקאל, ולא בבניין המקדש, ולא בחלוקת ארץ ישראל, כפי שמופיע בפרקים מ' עד מ"ח, ולא בדינים על הקורבנות, וכל אותם פרשיות של אליהו עתיד לדורשם, עם סימני השאלה הגדולים. זה הסתום המרכזי בהפטרה, שלוח הזמנים הזה אומר דרשני, אלא שכדי לחדד את השאלה אנחנו צריכים לעקוב אחר לוח הזמנים בסך הכל ביחזקאל, וזה מה שכתוב לפנינו. התאריך הראשון זה בפרק א' פסוק א', ויהי בי 30 שנה ברביעי בחמישה לחודש, ואני בתוך הגולל נהר כבר, נפתחו השמיים וירא מראות אלוהים. ומכיוון שהתאריך הזה לא מספיק, אז באה השלמה, בחמישה לחודש, היא השנה החמישית לגלות המלך יהויכין, היהויד בר השם יחזקאל בן עוזי. יופי. אז התאריך הראשון הוא בשנה החמישית, בהי בחודש, והחודש הוא תמוז, בהי בתמוז השנה החמישית. התאריך הבא אחריו במפורש, זה בפסוק פרק ח', והיא בשנה השישית. דהיינו, בוו ליהויכין, שכאמור זה גם וו לצדקיהו. בשישי, באלול, בהי באלול, במילים אחרות, שנה וחודשיים אחרי הנבואה הראשונה. בהי בתמוז, בשנה החמישית ליהויכין הייתה הנבואה בפרק א', בהי באלול, בשנה השישית, הייתה הנבואה בפרק ח'. ובפרק י"א, והי בשנה השביעית בחמישי, בעשור לחודש, ביוד באב בשנה השביעית. וכך אפשר כמובן לעשות מיד חשבון של הסדר. והבא אחריו, ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש למור. אנחנו מיד רואים יוד בטבת, והשנה הייתה לנו נפקימין גם ביסודות של ההלכה, שכבר סלסלנו בזה. בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל ירושלים בעצם היום הזה. וכאן הרי דקדקו הגאונים, כל פנים שיטת גאונים אחת, שעשרה בטבת שחל בשבת, נניח שמקדשים על פי הראייה, אין התענית נדחית אלא מתענים בשבת. כי באותו יום נצטווה יחזקאל בעצם היום הזה, כתוב לך וכו' וכו'. בסדר? אז אנחנו מרגישים שגם התאריך הוא בעל משקל מיוחד. התאריך הבא אחריו, ויהי ב-12 שנה, באחד לחודש. י"א, לא מפורש כאן באיזה חודש. זה מן החריגים שישנם. יש שינוי בפרק כ"ט, עכשיו אנחנו חוזרים, צילמתי אותו כבר פעמיים. זאת אומרת, הצילום הראשון הוא ההפטרה שאנחנו מדברים עליה. עכשיו אנחנו נראה את התאריכים האלה במסגרת התאריכים בכלל בספר יחזקאל. אז כאן מדברים בשנה העשירית, ובפרק חבב שלפני זה כתוב בשנה ה-12, אז יש פה חריג אחד, בעשירי ב-12 לחודש. עכשיו אנחנו מבינים כמה חריג הוא פסוק י"ז, והיא ב-27 שנה בראשון באחד לחודש. ובכן, באלף בניסן של השנה ה-27, לפי הפשט הפשוט, זה לגלותינו. דהיינו, זה כבר 16 שנה שירושלים חרבה, שצדקיהו איננו, שטוטלית אחרי גדליה, אחרי הכל. אבל בבבל אכן התחילו לפרוח חיים יהודיים. הבא אחריו, ויהי ב-11 שנה, וכאן זה חוזר לסדר הרגיל, והיא ב-11 שנה, בראשון בשבעה לחודש, בזיין בניסן של שנה י' א'. לפי זה אפשר אולי לומר שמה שראינו בראש הטור, ב-12 שנה באחד לחודש, אולי הכוונה באלף בניסן. על כל פנים בפרק למד א', והיא ב-11 שנה, בשלישי באחד לחודש, באלף בסיוון של השנה ה-11. כאן זה כבר איכשהו רואים, יש איזה רצף בדברים האלה, ואני כמובן לא נכנס עכשיו לכל הרווחים שיש מהתאריכים הללו. אתה יכול הרי לעשות חשבון מה היה המצב בירושלים, מה היה המצב בבבל, על פי ידיעות חיצוניות אתה יכול גם לדעת מה תולדות העמים באותה תקופה, בתאריכים יותר מדוקדקים, ואז הרבה הרבה דברים מתבררים לך בדבר הזה. כיוצא בזה בפרק למד ב', והיא ב-12 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, באלף באדר, שנה ה-12, והיא ב-12 שנה, ב-15 לחודש, ולא כתוב פה מתי. שוב, אם נפרש את זה בהתאם למה שקודם, אז זה צריך להיות אדר. והיא ב-12 שנה, וזה למשל תאריך שהוא בעל משמעות, והיא ב-12 שנה. זאת אומרת, כמובן, אנחנו נכנסים לשאלה, אם כל עניין למלכי ישראל, האם זה התחיל באלף בניסן, באלף בתשרי, נניח, נקבל את ההנחה פשוטה, שמדברים באלף בניסן, שהוא ראש השנה החדשה לישראל, אז אנחנו מדברים באי בשנה ב-12. 12 זה לכל הדעות אחרי החורבן, כי החורבן היה ב-11. בעשירי, דיינו בטבת, בחמישה לחודש לגלותינו, זאת אומרת, בהי בטבת, חמישה חודשים אחרי תשעה באב, אחרי תשעה באב של החורבן, כי החורבן היה ב-11. אז מה כתוב? בא אליי הפליט מירושלים לאמור הוקטה העיר. ולא חשוב עכשיו האם היו לי יחזקאל ידיעות בצורה זאת או צורה אחרת לפני שבא הפליט. האם חמישה חודשים היה צריך ללכת מירושלים עד בבל כדי לדעת את חורבן העיר? או האם זה היה צריך לבוא שליח מיוחד, אבל תאריכים. ויד השם הייתה אליי בערב לפני בו הפליט, ויפתח את פי עד בו אליי בבוקר, ויפתח פי, ולא נעלמתי עוד. וכאן אנחנו מתחככים בסוגיה שגם אותה נחפש, והיא סוגיית פתחון הפה, והאלם והשתיקה הזאת שהייתה ליחזקאל. הרי כבר ראינו בהפטרה שלנו, שסופה של ההפטרה, שהיא המילים האחרונות ששמע יחזקאל בנבואה, ולך אתן פתחון פה. מי שמכיר קצת ספר יחזקאל יודע שבאיזה מקום שהוא, הוא חויב בשתיקה, הוא חויב באיזה אלם, איך שלא נפרש אותו, וישנה הבטחה שבתקופה מסוימת, והנה היא, כל עוד שהחרב מונפת על ירושלים, הוא ישתוק. מתי הוא יתחיל לדבר? הוא יתחיל לדבר כשהחורבן יבוא כבר. ולכאורה אין כבר תקנה, ולכאורה אין כבר מה לעשות, אז יפתח פי וידבר 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 וידבר. אז בפשטות, בלי שאנחנו יודעים לעומק העניין, צריך לפרש שכל עוד ש... ירושלים לא חרבה, אומר יחזקאל, לי אין מה לעשות אתכם. אתם חייבים לקבל את העונש טוטלי. ולכן אני שותק. כמובן, זוהי שתיקה, מה שקרוי בפינו, שתיקה רועמת. זוהי שתיקה של ניתוק מגע. זוהי שתיקה ש... אין כבר תקווה. אין מה לעשות. זה מוכרח לבוא החורבן. ולא חשוב עכשיו שניכנס לשאלה לא פשוטה, הרי ירמיהו באותה תקופה יושב בירושלים, ועד הרגע האחרון ועד בכלל אומר שיש סיכוי בירושלים. הוא אומר הרי לצדקיהו ברגע כל כך דרמטי, יש, ביד מלך בבל תינתן, תיכנע ותציל את העיר. כיצד הקדוש ברוך הוא משני נביאים, בעת ובעונה אחת אומר דברים סותרים. הרי לפנינו. על כל פנים, ליחזקאל אין בשורה של תשובה לירושלים. אבל מה יש לו? יש לו חזון נחמה אדיר, אלא שהוא ייתן לו ביטוי רק אחרי שהחורבן יתבצע. אז יפתח פיו, ואז יצמיח קר לבית ישראל,
וכשהדבר הזה יתרחש, ומודיעים לו, יבוא הפליט, ולא נעלם פרוד. ב-25 שנה לגלותינו, בראש השנה, בעשור לחודש, ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר, בעצם היום הזה הייתה עלי יד השם ויביא אותי שם. זהו התאריך האחרון שכתוב על סדר המקראות, בפרק מ'. אנחנו כמובן יכולים מיד לעשות את החשבון, שבין פרק א' לפרק מ' עברו 20 שנה, כי שם זה ב-5 לגלותינו, וכאן זה ב-25 לגלותינו, הווה אומר 20 שנה. ואם אנחנו מצרפים את העובדה שבראש ספר יחזקאל כתוב פסוק כל כך בעייתי, או ביטוי, ויהי ב-30 שנה, 30 שנה למה? ואם אתה אומר שבין פרק א' לפרק מ' עברו 20 שנה, אז פרק מ' מותר להיות 50 שנה, לא, ב-50 שנה אתה נוגע ביובל, ואז זה ראש השנה בעשור לחודש. זה הפתרון החזלי לחידה הזאת. איזהו ראש השנה שחל בעשור לחודש, הווה אומר לשנת היובל, תעבירו שופר בכל ארציכם וכו' וכו'. על כל פנים, זה בערך לוח הזמנים לפי מה שמצולם לפנינו. למה לוח הזמנים הזה הוא עקבי? כי כאן אנחנו נכנסים לשאלה גדולה, מי כתב את ספרי הנבואה? זוהי הברייתא בבבא בתרא י' ט"ו. אלא ששם רש"י הבליע על הגמרא הזאת, אנשי כנסת הגדולה כתבו יחזקאל, אומר רש"י שלא היו הנביאים כותבים ספריהם אלא לפני מיתתם. זה רש"י אומר בכלל. אז שמענו כלל גדול, פרט לחריגים, אבל רש"י אמר כך את הכלל. והדעת נותנת את זה. כל עוד שהנבואה חיה, דינמית, אין מקום לסיכומים. מתי מסכמים? מתי כותבים סך הכל? מתי כותבים כל כתבי? כי שנגמרו הכתבים, אדם לעת היאסף, גיל מבוגר, שכבר היצירה שלו נפסקת, אז הוא מכנס את כל הכתבים, את כל המאמרים, את כל הדברים שאמר פה, אמר שם, הוא מסדר אותם. דברי הנבואה, מעצם הגדרתם לכתחילה, נאמרו בעל פה. זה עניינה. מותר לכתוב אותם, אסור לכתוב אותם, איזה סטטוס יש להם, הם סוגיות מעניינות מאוד. על כל פעם, מי שמתעניין בעניין הזה, כולל גם השלכות להלכה, נפקימין אפילו לגבי דידינו. למעמד שיש להם, הגמרא דנה, כתובים על נביאים, נביאים על כתובים. אמר רש"י, איזה ידיעה מן הצד, שהנביאים כותבים את דבריהם לעת הסיכום. לפני מותם. לפי זה למשל, למה ישעיהו לא נכתב על ידי עצמו, אלא חזקיהו וסיעתו, הגמרא בבבא בתרא? כי הוא מת מיתה חטופה, לא מתוכננת. ואז ממילא הוא חשב שיש לו עוד זמן. מי שלומד היום ספר ישעיהו, ונראה שם שיש שם דבישים וקבוצות וכו' וכו', מבין מדוע. מפני שהמערכת של חזקיהו והמערכת השנייה של הכנסת הגדולה, לא מצאו לפניהם ספר ישעיהו מסודר, כפי שהיה עולה בדעתו של הנביא אם היינו זוכים והוא היה כותב אותו. אז הם סידרו את זה לפי הבנתם. לעומת זאת יחזקאל, מדוע יחזקאל? לא ידוע לנו שום נתון שיחזקאל מת בצורה חטופה ולא מתוכננת וכו', בכלל, במידה שאפשר בכלל לדבר על תכנון, אבל מסמאים אותם. אז למה אנשי כנסת הגדולה היו צריכים לכתוב את יחזקאל? אומר רש"י, וזה רש"י נפלא מאוד, שנתנבא בגולה. אז מה? אז כמובן שיש לנו פה איזה בעיה, והיא בעיה אחרת לגמרי, איך בכלל יש נבואה בחוץ לארץ? וזה הרי בעיה שרבי דלבי כבר טיפל בה. והתשובה באה או באה עבורה, או שהתחיל כבר היו היה. חדש רש"י על הספק, חידוש נפלא מאוד. ואני יודע למה לא כתבו יחזקאל בעצמו. למה כתוב בגמרא שאנשי כנסת הגדולה כתוב יחזקאל? אם לא, מעלה רש"י סברה, מפני שלא ניתנה נבואה להיכתב בחוץ על הארץ, או כתבו אלו לאחר שבאו לארץ. האב הרי הזאת של רש"י יקרה מפז. בגלל חריג של מעלת ארץ ישראל, או לחזק את ידי הגולים, או סברה לפה, סברה לפה, יש אפשרות, ויחזקאל הוא העד לכך, שנבואה תינתן בחוץ על הארץ. אבל היא תינתן כצורך שעה. היא תינתן כצורך לבני הדור ההוא. היא תינתן כצורך כדי לחזק את דיבם לכאן או לכאן. אבל זה הדור הזה? הדור שזוכה לשמוע את הנבואה. לכתוב נבואה, זאת אומרת להנציח את דבר השם. לעשות מדברים שהם נאום השם, שהם כה אמר השם, לקחת ולכתוב את זה. זוהי אומנות מיוחדת במינה. זה דרגה מיוחדת במינה. מי שמכיר קצת את המושגים של כתב ועל פה, וכל המנגנון המתלווה לזה, יכול להבין אל מה רומס פה רש"י בבעייתיות. בימים האלה יש לזה השלכה מיוחדת. מפורש בתורה. מפורש בתורה שבאלף שבט, באחד לחודש ה-12, כתוב בראש ספר דברים, הועיל משה באר את התורה הזאת. מתי בפעם הראשונה נולד מושג של דברים שנאמרו, דברים, אלה הדברים, דיבורים, 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 קראנו בפרשה שלא יש דברים אנוכי. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, חכה חכה, אתה עוד אמרת לא יש דברים אנוכי, אוי, אתה תדבר, אתה תדבר אלי הדברים, ודיבר 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 37 יום. והדיבורים הללו, שהולדתם בכוח הדיבר של משה, מצאו את ניסוחם בספר דברים. לכן, הימים מא' שבט ועד ז' אדר הם ימים מיוחדים של דיבורים שבעוצמתם אפשר לצקת אותם בכתוב, ואתה יכול לקרוא אחר כך את הכתוב ופעם נוספת לשמוע את משה רבינו מדבר. זוהי הסגולה המיוחדת של מתן תורה, של כתיבת משה, וזוהי המעלה המיוחדת של ארץ ישראל, שנביאים שזכו להתגלות של דיבר קיבלו את הכוח לכתוב בארץ ישראל. אמר רש"י, אין לי סברה, אם זכה כבר יחזקאל לנבואה בחוץ לארץ, למה לא הייתה לו השבעת הקולמוס? למה לא היה לו הפטנט הזה של לכתוב? אומר רש"י, חוץ על הארץ אפשר בבישת הדחק ונסיבות מיוחדות, אפשר לתת לה את הפטנט הזה שדברי נבואה בגלל מעלת ארץ ישראל ישמעו בה. אבל לכתוב, אין נצח של יצירה יהודית בחוץ לארץ. אז הדברים הללו הובאו לארץ ישראל, ואנשי כנסת הגדולה כתבו את זה. אומנם רש"י לא כתב את זה בצורה החלטית, אולי שלא מצא לו מקור, אבל דעתו הרחבה של רש"י, שכך הוא לא יודע, אלא אם כך נאמר. עובדה היא, שהמהר"ל לא קיבל את העמדה הזאת של רש"י. אנשי כנסת הגדולה כתבו ספר יחזקאל, כי מפני שיחזקאל לא כתב ספרו הצמוך למיטתו. ואז היו אנשי כנסת הגדולה בעולם, ולהם ראוי לכתוב כי הגדול הוא שכותב. ולפי כך אנשי כנסת הגדולה כתבו. וכן דניאל ובדי בימיו היו אנשי כנסת הגדולה, וכן כתבו הם. אבל ירמיהו, שלא היה אנשי כנסת הגדולה בסוף זמנו, כתב ספרו בעצמו, וכן עזרא בוודאי בסוף זמנו, כבר מתו אנשי כנסת הגדולה, הרבה מהם כתב ספרו בעצמו. לא כל כך ברור בדברי המהר"ל, כי כשאתה מבקש למנות הגמרא במגילה או בעוד כמה מקומות את מעלת אנשי כנסת הגדולה, אז אתה אומר, והיו בהם כמה נביאים.